טוב. בוא נפתח בכמה מילים בכלל על סיכום להלכה. קודם כל, החשיבות של הדבר הזה לדעתי מיותר לציין אותו. לצערי אני לא רואה פה את כולם מונעים על ידי השאיפה ליישם בחיים המעשיים את מה שאנחנו לומדים. אני חושב שעודף של רעיונות ורוחניות זה דבר טוב, אבל הדברים צריכים לבוא לידי ביטוי מעשי בחיים, אחרת זה סתם, זה מילים בעלמה. אני מקווה שהרעיונות הרוחניים שנאמרים בבית המדרש, שהם יהיו חלק מחוויית הברכה. כשאדם עוסק בשאלה מה ברכים על במבה, הוא באיזשהו מקום גם יביא לתוך המפגש שלו עם האוכל את המפגש של האלוקות כפי שהוא הבין אותם בתוך הלימוד שלו. אבל אני חושב שזה דבר הכרחי. דבר שני, זה קצת מוקדם מדי. האמת, אני רואה את הכמיהה שלך ללמוד להלוך, אבל האמת היא שלא למדנו עדיין את כל מה שאפשר ללמוד. אני יכול לציין גם מובלעות פרטיות שעוד לא למדנו, כמו למשל סוכר, שהיה דעתי עדיף ללמוד אותו לפני הסיכום ההלכתי הזה. בחלק הבחירה עשו עכשיו יומיים הלכה, או גם בגלל מבנה השבוע, בגלל החתונה אצלנו, אבל האמת היא שאנחנו לא יכולים עדיין להגיד לעצמנו שאנחנו יודעים הכל. וסוכר צריך ללמוד, מי שקצת ראה את מה שהפניתי לפת דוחן, צריכים ללמוד בורא מיני מזונות כדי להבין יותר טוב את התמונה הכוללת. בסדר, אז תדעו שהתמונה היא חלקית. דבר שלישי, כך הוחלט בישיבת רמי.
אבל לגבי מיץ פירות, יש עוד משהו ללמוד בשביל
להנפקמין המעבר הזה? לא, אבל אם אתה רוצה תמונה שלמה במעבר לאוכל של היום, ולשאול מאכל מאכל, מה מברכים עליו, אין לנו עדיין את את התמונה השלמה. עכשיו, האמת היא שהיכולת ליצור תמונה שלמה היא קשה, ונראה את זה היום במהלך הסיכום, כי הפעולה שנעשית כאן היא פעולה משולשת, אם לא יותר מזה. קודם כל צריך להתחיל בגמרות, שהגמרות עצמם, גמרות, סליחה, מקורות חז"ל, סוגיות היסוד, כן? הם עצמם כוללים בתוכם בעיקר שמות של מאכלים או נושאים שצריך לדובר אותם ולשאול מה עקרונות היסוד שעולים מהם. ככה למשל, אדם לומד סוגיית קמחא דחיטא, על מה הסוגיה מדברת? מה העניין? אדם לומד טרימה. מה זה טרימה, מה העקרונות שלומדים משם. וחלק גדול מהלימוד היה לעבור דרך הראשונים ולראות מה העקרונות, וראינו שיש פה מחלוקות עמוקות מאוד בין ראשונים, בין ראשונים שחושבים שכשעלי כל הזמן צורת פרי, וראשונים שחושבים שזה דרכו לאכול, וכל מיני רעיונות שונים, ולכן שלב הראשון הוא כבר מוליך אותנו לצמתים של מה העקרונות היסודיים כבר מול הסוגיות היסוד, הם פחות בורים. הצומת השנייה הוא כשעוברים לשולחן ערוך, ולכל המאכלים ראיתם שם בכל מיני שפות שונות ומשונות, ומשות אותו מהלך עוד פעם. כלומר, אם לגמרא יש טרימה, אז יש פדווה ברמה, מה זה? כן, גם המשנה ברורה, כל השמות של המאכלים ביידיש, כן? כלומר, על מה בדיוק הוא מדבר? ובלי להבין בדיוק על מה הם מדברים, קשה מאוד ביסודו של דבר להבין אם כך על מה הם דיברו. והשלב השלישי הוא השלב שלנו. יש לנו עולם מאוד מגוון של מאכלים. האם אנחנו יודעים את תהליכי הייצור? האם אנחנו מודעים שאולי אותו מאכל שיכול להיות מיוצר בצורות שונות, בתי חרושת שונים, האם אנחנו יודעים את המציאות? ולכן העבודה כאילו של היישום למעשה היא עבודה קשה, היא דורשת מאמץ, היא דורשת בירור. בסופו של דבר אנחנו נראה שיש פה מחלוקות עומק גם על העקרונות וגם על היישומים על לא מעט מאכלים של זמננו. באופן מעניין, נדבר על זה בהמשך, שני הספרים האלה חולקים מהותית אחד על השני בעקרונות, למעשה אבל הם כמעט מגיעים לאותם מסקנות. הם כמעט מגיעים לאותם מסקנות. ברכת השם, אני אדבר על הצעת בהמשך. המסורת הפסיקה שאני גדלתי עליה, היא מגיעה בכלל גם למסקנות הלכתיות אחרות לגמרי. אני אישית נוהג כך. מה לומר לכם? אתי, ראשי הישיבה פה הם מורי הדרך בהלכה, אז תנהגו כמותם, ואם אתם רוצים לנהוג כמו שאני מלמד אתכם, אתם יכולים כמובן לבחור, אבל אני לא בא לומר פה שמה שלמדתי בבית אב שלי הוא דבר שאני אומר לכם, שאני מוסר לכם את זה שתעשו את זה, כן? אבל אני יודע שאני בתוך ישיבה שיש גם דעות אחרות ושאני גם לא ראש הישיבה. בסדר, אחרי כל הדברים האלה בואו נתחיל וניגש לעובי הקורה, לעקרונות. למדנו את הסוגיות הבאות, למדנו כל נושא היין והשמן, למדנו קמחה דחיתי, למדנו דובשה ותמרי לפי סדר הגמרות, למדנו טרימה, למדנו שלקות ומי שלקות. זה המגוון של הנושאים שלמדנו. השאלה היא איך מסכמים להלכה את העקרונות שעולים מתוך הסוגיות האלה. הסוגיות המרכזיות שעומדות לדיון, הראשונה שבהן היא טרימה, מחלוקת בין רש"י ורמב"ם. מחלוקת ראשונה מאוד מאוד יסודית שעומדת על הפרק, האם אנחנו דורשים צורת פרי או האם אנחנו מוכנים לוותר על צורת פרי. זו בעצם מחלוקת, אני אחזור לשורש של הדברים. המחלוקת היא ימני בכלל דורש צורת פרי כרעיון מכונן של ברכת הפירות, או אם אני מדבר כל הזמן על מושג אחר שנקרא דרך אכילה, האם זה דרכו לאכול. הרמב״ם נראה ממנו באופן שיטתי שהוא עובד עם הרעיון של דרכו לאכול, בעוד שרשי, הרעה ואחרים הם קוראים בתוך הסוגיות שהסוגיות מחפשות צורת פרי. כבר עמדנו על המחלוקת המהותית שיש ביניהם בכל הבנת עולם ברכת הפירות. בצד זה יש מחלוקת גם מי שדורש צורת פרי, מה מברכים כשאין צורת פרי. כן, הדעה הרווחת היא שמברכים שהכל נהיה בדברו. אני הבאתי בפניכם גם את הפסק של הבח וגם של הרב סולובייצ'יק שמברכים בורא פרי האדמה. אני רוצה קצת להסביר את המחלוקת הזאת ואת שורשה הרוחני עדיין, בעיקר על רקע השיעור הכללי של הרב בני, שאני ממש בשיעור ביטאתי את מורת רוחי ממה שדעתי היה אפשר להבין בשיעור שלו. מה שעומד ברקע כל הלימוד היום ובמיוחד בשלב האחרון של היישום למאכלים בימינו זה עודף מעורבות אנושית ביצירת מאכלים. כלומר, הכמות של המאכלים המלאכותיים, נקרא לזה, שבני אדם היום מייצרים בטיוס המזון, הוא בכמויות אדירות. הרב בני תיאר בשיעור הכללי שיש פה איזושהי חוסר נחת מהתעשייה הזאת.
הרב,
זה
חוזר לנקודה שדיברנו עליה בזמן, שהסתכלות של האדם בתור חלק מהטבע.
מצוין. הרב בני הרי היה משהו ממנו שיש מחלוקת בין רבותינו, האם זה טוב או לא טוב, האם עדיף לאכול טבעי, עדיף לא לאכול טבעי. עכשיו ברקע כל הזמן יש פה בית המדרש קולות של תורות תזונה למיניהם, שזה מה שעורר את הוויכוח, ראיתי שרב שמואל ממש נפגע מדברים שאמרו לו, וכל הוויכוח הגדול הזה, כן, ששולפים איזה תורת תזונה, וזה דבר ידוע שהעולם הגזים בתנועה הזאת, הגזים בזה לגמרי, והיום יש תשובה מסוימת בעולם שפחות צבעי מאכל, פחות חומר משמר, יותר טבעי, ועם זאת נגיע מכאן למסקנה שצריכים לאכול הכל חי כמו שהוא בא מהטבע, אני לא מצליח להתחבר לזה. אני לא מבין אמירה כזאת.
זה אנחנו שואלים בחיות, זה כאילו ההבדל שחיות אוכלות חיים או שאנחנו מבשלים, לא צריך את המאכל, אבל
נכון. כלומר, אני חושב שמגזימים בצבעי המאכל, אבל בוא ולהגיד שאתה חייב לאכול פירות איך שהם ישר מהעצים. אני מאוד מחובר לדברים של הרב אבינוביץ שהבאתי לכם בשיעור ביום חמישי. פירות העץ תאכלו טרי, פירות האדמה נועדו לבישול, או כאב טיפוס, האכילה האנושית כוללת גם זה וגם זה. אם אני אשאל את עצמי למה יש שני סוגי ברכת פירות, כי הן מייצגות בדיוק את החוויה האנושית הכפולה. כן את האכילה ישר מהטבע, גם את האכילה לא מהטבע. ולבוא ולהגיד שרוחנית, אני חושב שזה רע, זה נראה לי מוגזם, זה נראה לי לא נכון. מצד שני, זה שבני אדם הולכים רחוק מדי, זה גם בעיה, אני מסכים עם זה לגמרי. אז זה באופן כללי. עכשיו, אני יכול להגיד שהדברים של הגריד, הבח הוא לא שם בהסבר שלו, אבל הדברים של הגריד הם דברים שהשורש שלהם, נראה בהמשך עד כמה זה הלוכה למעשה מהותית שונה, אבל קודם כל רוחנית. הגריד בעצם אומר, לעולם לא מפקיעים דבר שגדל מהאדמה, לא מפקיעים אותו אף פעם מתחום שהעובדה שהוא ברכת הפירות, לעולם לא מפקיעים אותו משם. או בלשון אחרת, היסוד התפיסה שלו היא גם רוחנית, שאתה יכול לקרוא לכל המאכלים שבני אדם מתערבים בהם, אתה יכול לקרוא להם פירות, אתה יכול לדבר הקדוש ברוך הוא כבורא פרי, אתה נמצא בחוויה של בורא פרי גם כשבני אדם התערבו לגמרי.
גם
עד זאת
גם מוגע כשאר לפתח של סביבה מקמח תפוחי אדמה,
גם ברכב זה מורא פרי אדמה.
כן,
כן. טוב, אני אמרתי לך, למה יש, אתה תעשה כבית אב שלך, כראש הישיבה פה, ואני רוצה שנבין פה בעיר גם את השורש הרוחני, זו מחלוקת מאוד עמוקה. עכשיו, התפיסה של הגריד גם נוגעת לעוד נקודה שעלתה פה לא מעט, והיא איך להבין את ברכת שהכל. כי בעצם הגריד בפסיקה שלו עצם אימץ את התמונה, תמונת עולם התנאית שניסיתי לפרוס בפניכם בשיעור הראשון שלמדנו כיצד מברכים, שבמקום לדבר על מדרג של ברכות של בורא מוציא לך מן הארץ, פרק אגף, בורא מן המזונות, בורא פרי העץ, האדמה, שהכל, הוא בעצם מבודד את ברכת הפירות, ושהכל הוא מחוץ לתמונה. כמו ברכת בורא פרי האדמה היא הברכה הבסיסית של מה שגדל מן האדמה, שהכל שייך למערכת אחרת, כמו שניסיתי לראות לכם ברח בדף למדי, זה יסוד הפסיקה שלו. כלומר, אתה לא מופקע מגדר ברכת הפירות, כמו שמבחינת תודעתית, אתה לא אומר, ראש ברוך הוא לא ברא את הדבר הזה כפרי, כשאתה אוכל אותו גם אם הוא נראה אחרת לגמרי. לעומת זאת, הפוסקים האחרים, הם נחלקו תודעתית, הם בעצם באים והם אומרים, המעורבות האנושית העמוקה, שלוקחת אותו רחוק מאיך שהוא נראה בטבע, בואו נדבר בהמשך כמה רחוק, כי מה העקרונות ההלכתיים שהם מציעים למעשה? הם מפקיעים אותך מברכת הפירות, שהם יכולים גם לחלוק על השאלה של מהו שהכל, שבלשון אחרת, אם אתה מכניס את שהכל בברכת הפירות לאותו מדרג, אתה בעצם פחות מדבר על ברכת הפירות. כלומר, יש פה מחלוקת עמוקה מאוד, שהכף נוטה ברובה, שתדעו, אצל הפסיקה המעשית, להרבות במעברים מברכת הפירות לשהכל. בניגוד לתפיסה היסודית של הגריד, שכאמור אין לה בתו ידיעתי מקור ברור בראשונים ואחרונים שלפניו, חוץ מהחצי בח הזה. כן, אריאל,
בבקשה. השינוי שאתה מדבר עליו, שקופצים האלה שהכל, בגלל שינוי תפיסתי כאילו טכני, כאילו חוששים בברכות, אז כאילו יאללה, הכל שהכל.
מצוין. ופה אתה נוגע
בנוגע לברכה
שלנו. מצוין. צריך לחוש לך.
השאלה גופה, אם טוב אם לא כך, אם אתה מודע לכך שהמעבר לשהכל, אתה מחליץ את ברכת הפירות. בדיוק זאת השאלה. נראה את זה בהמשך בטרימה. כי זה בדיוק בתשובה של הרב עובדיה, אם מישהו הספיק לראות אותה, אז הרב עובדיה מדבר על הנטייה הזאת להגיד בכל מחלוקת טוב שיש שהכל. האם זאת נטייה נכונה? כי אולי המעבר לשהכל הוא מוציא אותך מהעולם התודעתי שברכת הפירות לעולם שברכה שפועלת אחרת, שהיא פועלת כמטר כללי, שהיא רק מתירה הנאה, שהיא בעצם לא מתייחסת לחפצה של הפרי. האם נכון היא לא ככה? אז האמירה הרבה מצוינת, אבל צריך קודם כל תדעו, זו מחלוקת תודעתית מאוד עמוקה. אישית, אני מזדהה עם העשייה האנושית. אני יכול להגיד שלא שמעתי מעולם קישור כזה בין התורות השונות של הגריד, וכן אני יכול לומר שאם הולכים להגות שלו וקוראים מה הוא חשב על האדם ועל העשייה האנושית ועל מקומה בחוויה הדתית, חד משמעית הוא ראה בעשייה האנושית דבר שהוא קיום של צו אלוקי. בני אדם הצטוו לשכלל את הבריאה ואת הטבע ואת הטכנולוגיה כמה שיותר, והוא ראה את הכמיהה האנושית להצלחה כדבר דתי, יחד עם זה שהוא בכל כתביו, לקשור לדברים שרואי אלה לגרופ לא מזמן בהקשר של ההלכה, הוא תמיד אמר, האדם גם צריך לדעת את הגבולות שלו, ולדעת שיש לו כישלונות. תמיד הוא דיבר על המשבר הקיומי, אבל המשבר הקיומי אצלו הבלם לקריאה לבני אדם להצליח כמה שיותר. לכן אני לא שמעתי שהוא קישר, אבל זה נראה לי לא מקרה, הקישור הזה. כמו, הוא לא ראה בעיה בטכנולוגיית המזון, אם להגיד בורא פרי, הוא לא ראה בזה בעיה. זה אומנם לא פרי העץ יותר, כי לא רואים את פרי העץ. הוא לא ראה בזה בעיה. כן.
אני רוצה לשאול קצת טכני על הפסק שלו. מה לגבי תערובת? שאנחנו עושים כאילו כל מיני דברים בתוך הפרי,
אתה
לא יודע מה, אפילו
מבין
מים
או דבש
או משהו כזה בתוך הפרי, איך הוא היה
מברך? אני אתייחס לזה בהמשך ברשותך כשנדבר על פת דוחן. ככלל, אז זה פשוט לפי מה שאני שמעתי ושמו נכנס להגדרים של עיקר ותפל, אבל עצם העובדה שאתה מייצר מוצר חדש, זה לא משפיע. זה מחלוקת תודעתי, כלומר הגריד לשיטתו ההגותית שהמעורבות האנושית היא לא סותרת את זה שקדוש ברוך הוא ברא את זה, זה עד רבה. קדוש ברוך הוא נתן לך את העולם כדי לשכלל אותו, כדי לפתח אותו, כדי לעשות המון המון מזון. אני אומר, אני אומר זאת, הפוסקים האחרים שמדברים על עיבוד הצורה והוא לוקח אותך למקומות שבו הם אומרים מעברים הקלים יותר לשעקול, הם תודעתית באמת תופסים את זה אחרת. הייתי אומר, ועדיין לא כמו הרב בני, לא כשזה שלילי, אתה לא נמצא בתודעה של בורא פרי, אתה לא עומד מול התודעה הדתית פה, היא לא יכולה להתבטא על ידי בורא פרי כשאין פרי שהוא מול העיניים שלך. כן, הרמב״ם שבכלל לא דיבר על צורת הפירות, אלא שלא כדרך, דיברנו זה פה המון, הרמב״ם אומר, תשתמש בטבע בצורה טובה, תשתמש בה בצורה שהיא, אתה מקלקל אותה. זאת אומרת, זה מבחינה תודעתית. עכשיו, בטרימה, המחבר פוסק כמו הרמב״ם, הרמה נראה שהוא חושש לשיטת רש"י, הרמה עצמו כותב, אני מקריא אותו, שיש לחשוב שיטת רש"י לברך שהכל. מה שיש מחלוקת אחרונים זה להבין על מה הרמה חולק בדיוק, או בלשון אחרת להבין מה עומק המחלוקת בין המחבר לבין הרמה. כן, המשנה ברורה, הוא מעלה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. האם הם נחלקו על מרוסק לגמרי, או שם הם נחלקו על מצב ביניים, שהם מכנים אותו שכבר אין מראה של פרי, אבל עדיין הוא לא התרסק לחלוטין. כן, המשנה הברורה, הנטייה שלו היא לפסוק שמברכים בורא פרי העץ על טרימה, גם אם הוא איבד את צורתו. לא צריך שישארו חתיכות פרי ממש בולטות, כפי שמשמע ברש"י, אבל אם זה מרוסק לחלוטין, כמו רסק תפוחי עץ, המשנה הברורה עצמו פוסק ש... הוא מאבד את ברכת בורא פרי העץ, ולדעתו עובר לשעקול. אז זו קודם כל מחלוקת אחת שקוראים לה טרימה. בספרים האלו יכולתם לראות שיש מחלוקת ביניהם בשאלה של איך לפסוק בטרימה, כשהמחלוקת הזאת היא בעצם מחלוקת מהותית בין הרב עובדיה יוסף לבין הרב מרדכי אליהו, שהם שניהם נשענים עליהם, וזו מחלוקת בעצם האם לפסוק כמו כף החיים או האם לפסוק כמו מרן. בואו נסביר את זה בקצרה. הרב עובדיה, אתם מכירים כולם את השיטה שלו, מי שכתב את זה בהיר זה הרב בן הילאו, לפסוק עם מרן. מרן אצלו זה מרד ארד ישראל, וכן בארץ ישראל חייבים לפסוק לפי מרן, לדעתו גם לאשכנזים, רק תדעו, כי חזרה לארץ ישראל היא לא קיבוץ גלויות שהרב ראה מדבר עליה, שכן מדבר במונחים ברורים שהפסיקה צריכה להשתנות על מפגש המסורות של העדות. הרב עובדיה לגמרי לא מדבר את זה. הרב עובדיה אומר גם אשכנזים עכשיו יש למרד האטרה שקוראים לו מרן. כן, זו תפיסה קיצונית, זו התפיסה של הרב עובדיה. כנגד זה הרב מרדכי אליהו בדרך כלל נוטה לפסוק כמו בעל כף החיים.
זה לא פרקסור,
זה הרבה פוליטיקה צעיר בהתחלה. פה אתה מעלה שמדיניות פסיקה כוללת בתוכה תפיסות עולם, כוללת בתוכה אולי עוד גורמים. בוא נשתחרר מזה, יש פוליטיקה ומילה גסה. כן, שכף החיים הוא פוסק גם לספרדים, כף החיים פוסק שהכל בטרימה שהיא מרוסקת לגמרי. וזאת למה? כי היות והרמה, עכשיו בדיוק עולה עניין שאריאל העלתה, היות והרמה בעקבות תרומת הדשן אומר לברך שהכל, אז אומר כף החיים בספק ברכות, כמו הוא מתייחס למחלוקת כספק ברכות, בספק ברכות, אז מה צריך לעשות? להקל, כי עדיף לברך שהכל, כי בשהכל בכל מקרה יוצאים ידי חובה. כן? ואז הפסיקה של כף החיים, והרב מרדכי אליהו ככה פוסק, היא מובאה פה בספר הזה, זאת הברכה, כמה מובאה במאמר שאתה שלחת לנו פעם, הרב זרפני, מי כתב אותו?
מישהו
שסתכל אותם אליהו. כן, שלחת אותו, שהוא פוסק לספרדים גם בטרימה, במרוסק לגמרי, לברך שהכל נהיה בדבור. כנגד זה, הרב עובדיה, בתשובה שלו שם ביביה אומר, הרב עובדיה אומר ממש ההפך הגמור, הרב עובדיה מנסה לשכנע שכף החיים טועה במדיניות הפסק שלו, כי הוא בא והוא אומר שאותו בדיעבד אפשר, כתוב גם ברמה לברך על טרימה בורא פרי העץ יוצאת ידי חובה, אבל לא שייך כל השיקולים של כף החיים, שזה מחלוקת, אז בוא תברך שהכל, שהרי לכולי עלמא בורא פרי העץ הוא טוב, אז עדיף לפסוק בורא פרי העץ. מה שקורה בספר ברכת השם הוא שהוא רוצה לשכנע שתרומת הדשן טעה ושרשי לא אמר את זה. בקיצור, הוא רוצה לטעון שהאשכנזים גם בטרימה צריכים לפסוק כמו המחבר. ויש לנו פה בעצם מחלוקת בין שני הספרים האלה, מי שקורא אותם. בעל ברכת השם אומר לכולם לפסוק בטרימה כמו המחבר, בעל וזאת הברכה אומר לכולם לפסוק בטרימה כמו הרמה גם לספרדים. כמובן יש באמצע את שיטת הביניים שהיא לספרדים כמו המחבר ולאשכנזים כמו הרמה. כן? עדיין לא יצאנו מידי השאלה מה קורה כשהוא מרוסק לגמרי למי שהחליט שהוא משנה את הברכה. כאמור, רוב הפויסקים אומרים לברך שהכל נהיה בדברו, הבח אומר בורא פרי אדמה, והרב סולובייצ'יק מסיבות אחרות מהבח גם אומר בורא פרי אדמה. בסדר, זו המחלוקת העל מבחינת העיקרון הראשון שנקרא טרימה.
דבר אחד אמרתי, יש כאלה שהם חולקים מהמחה ברמה, או כולם מסכימים שהמחה ברמה הוא שמחים אדמה, ואנחנו חולקים?
כולם מסכימים שהמחה ברמה הוא בורא פרי העץ על טרימה מרוסקת. הם חולקים, הם נפסוק כמו הקף החיים אומר, אל תפסוק כמו כאן גם את הספרדי. בסדר?
יוצא מזה איזה עיקרון שהוא רלוונטי לעוד מהמחה
ברמה? כל הדברים, כל
המחה. פה אתה מעלה שאלה מצוינת, והוא דביר הצלבה בין טרימה לבין האחרים. בוא ניקח לרגע מה יוצא ישירות בטרימה כדי לראות את הפסיקה. בסדר? כמו בלי ההחלאות. כמו מה יצא ישירות מטרימה? אז אתם יכולים לראות בספרים האלה מה הם הוציאו ישירות. למשל, בעל ברכת השם הוציא ישירות מטרימה. בסדר? אני פותח את הסעיף הזה, שהוא מה הוא הוציא ישירות מטרימה. אז ישירות בטרימה הוא מוציא, סליחה ברח לי המקום, בעל ברכת השם, אוקיי, מילה אחת על המחברים. בעל ברכת השם הוא תלמיד חכם גדול ששמו רבי משה לוי, שהוא בעל המנוחת אהבה, שהיה רם בישיבת כיסר רחמים, ממין שהוא נפטר בגיל צעיר, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול. הספר עם ידיעות עצומות ומקיפות בהתעסקות בראשונים ובשיטות שלהם, והוא הולך ביקור בעקבות הרב עובדיה יוסף. לעומת זאת, הספר זאת הברכה נכתב על ידי בחור ששמו מורה שהוא אשכנזי, אלכסנדר אריה מנדלבוים, לא יודע יותר מדי עליו. מדיניות הפסיקה שלו היא בעלי לא הרב עובדיה יוסף. הוא הרבה מאוד התייעץ פה עם הרב אלישיב, שנקרא אחד מגדולי דורנו, שליטה, זה הוא. רושלים מזלמן מצוטט פה המון, מצוטט פה הרבה מאוד הרב חיים פינחס שיינברג ממטרצדוף, מי שמכיר, ראש ישיבת תורה אור, יהודי שהולך עם ה-18 תליתות קטן, ראיתם אותו פעם? שמעתם עליו? אז הוא הרבה מאוד מסתמך עליהם, ובפסקי הספרדים הוא מסתמך על מרדכי אליהו. אז יש להם עולמות שונים על מי הם מסתמכים. עכשיו, הדבר השני שמאוד מאוד שונה בין הספרים זה בעבודה המעשית מול בתי החרושת, מה שהזכרתי קודם. בעוד שבעל וזאת הברכה עשה עבודה מאוד מאוד מקיפה, מוצר מוצר, הוא הלך בית חרושת בית חרושת וברר איך מייצרים, בברכת השם לא עברתי על כולו, לא נראה שהוא עשה את זה. כלומר, זה יותר ספר עם רקע של השיטות היסוד. בסדר? אבל אם אנחנו, עכשיו זה לא הספרים היחידים, יש עוד ספרים שתדעו. בסדר? אם אנחנו עוברים פה, כאילו, מה יוצא ישירות מטרימה אחרי הפסיקה הזאת, אז פה אני אקריא לכם את הדברים שיצאו ישירות מטרימה. אצלו זה ריבות, למשל. ריבה, איזה ריבה אתם קונים בבית? אתם מכינים ריבות בבית? כשהייתי ילד, אחרי סוכות, את האתרוגים היינו מביאים לאמא של הרב רעם, הרבנית דינה עליה שלום, והיא הייתה תמיד מכינה מזה ריבה. זה היה קודם כל פער תרבותי. אני גדלתי בארצות הברית, אמריקאים זורקים דברים, שתדעו, ואישה שגדלה בארץ לשנות הצנע ניצלה כל דבר. זה תמיד הריבה עם חתיכות בפנים. יש כל מיני סוגיות, יש מה שנקרא קונפיטורה, שזה ריבות שאפשר לראות חתיכות פרי בפנים. אז זה לכולנו מברכם בורא פרי עץ. מה עם הריבות שהם הסוכרים האלה, מה מברכם עליהם? אז אומר פה בעל ברכת השם, חד וחלק, שמין האמור בסעיף הקודם, פירות ירקות שריסקום במרבל חשמלי, מיקסר, אפילו אינם ניכרים, כלומר פוד פרוססור, פני ריבה, בסדר? צריך ללכת ברכתם הקודמת, אלא אם כן, מה נעשו? משקה, כי הוא פוסק בטרימה, שלא צריך שום צורה.
אבל אם מוסיף המון המון סוכר, אז כבר לא, אני מניח.
מה?
אם אני מוסיף הרבה,
מיד, פה אתה צועב, אבל לפני כן, אבל אם התרסקו כל כך עד שנעשו מהשקה והשתנו לרעה, אז רק שהכל, כן? למרות אותה אשכנזים, גם על ריבה כבר, אנחנו כותב שמברכים, אם אין שום צורת פרי, מברכים מה? פוד פרוססור שהכל. זה ריבה שעושים בבית, מפירות ובשלים בסוכר, מברכים על הדבקת הפרי עצמו, אפילו מן הפרי ניכר, בקבות טרימה. שאתה מאיר, מה עם הסוכר? כמו אגוז מתוקן בדבש, כן? הוא כנראה מבין שהעיקר הוא הפרי. כך הוא כנראה מבין.
בריבות, הרי יש ריבה שיש לך 90% סוכר, ויש ריבה שיש לך...
אנחנו לא קונים אותם בבית, אתה צודק, כן?
הוא אומר, הוא אומר, ריבה שעושים בבית חרושת, בדרך כלל אינה מכילה פרי, רק תמציות שונות.
וזה, ולכתה שהכל, אני אומר הכל, כי אין שם פירות. לא, כי אין שם פירות, כי אין שם פירות. אוקיי? והאשכנזים נוהגים לברך שהכל, אם אין הפרי, ניכר. רסק עגבניות, מה כותב בעל ברכת השם? כפי שיטתו, זה טרימה, אז מה צריך לברך עליו? אדמה, הוא כותב את זה מפורש. רסק תפוח העץ, לפי שיטתו, מה צריך לברך עליו? הוא כותב את זה מפורש, בורא פרי העץ. סלט גזר מגורד, לכל העלמה בורא פרי אדמה. זאת אומרת, אתם מוכנים לזאת לברכה, היות והוא פוסק כמו הרמה, אז מה לדעתו מברכים על רסק תפוח עץ? שהכל, מה מברכים לדעתו על רסק עגבניות? לא יודע מי אוכל את זה ככה. שהכל, הוא כותב את זה. כלומר, המחלוקת הישירה, הנפקמינה כאילו ביניהם יוצאת ישירות בתוך תרימה. בסדר? מה רב סולובייצ'יק פסק לברך על רסק תפוח עץ? אני מספר לכם, בורא פרי אדמה. בורא פרי אדמה, כי טרימה שאיבד את צור, כמו הבח, טרימה שאיבד את צורת, לא יורד דרגה, פרי העץ שאיבד צורת הפרי הולך לברכה הבסיסית שמה שצומח מהאדמה שזה בורא פרי אדמה. זו השיטה שלו. אני רק אגיד, כך אני נוהג למייסה. למייסה תעשו כמו שאתם רוצים. הוא היה סבא שלי, הוא היה רב שלי, אבל זו הייתה, ואבא שלי גם נוהג ככה, לברך בורא פרי אדמה רסק תפוח עץ. בסדר? עד כאן טרימה הישיר. בסדר?
רגע הרב, אז למה ברכת על הדוריטוס?
על מה?
על הדוריטוס.
בוא ניגע עכשיו בדוריטוס. בסדר? בוא ניגע במיד. בסדר? עד כאן התמונה בטרימה ברורה, וגם המאכלים שיוצאים ישירות מטרימה. העניין הוא שאתם מעלים בצדק, שרוב המאכלים הם לא בדיוק כמו טרימה. כי מה קורה בטרימה? בטרימה אנחנו לוקחים את הפרי עצמו ופשוט מוכים אותו. זה מה שאני טועה. זה כמו בננה מוכה. נכון? עכשיו, בננה מאוחה מעצם טבעה זה בננה שפשוט היא לא מפריעה כצורת פרי. אולי לפני כן, בואו ניתן עוד כמה פסקים שיוצאים ישירות מהדבר הזה.
מה עם יוגורט פרי?
אז יוגורט פרי, מה שראיתי שהם כותבים הוא שיודע ברור שהעיקר זה החלה, וזה הפירות שם, גם אם זה יוגורט מולר שאתה שם את ה... או אלה שיש את הפירות ממש, שעד שמברכים שהכל.
זה כמו רים בפירות.
כי פה הגענו כבר למאכלים מורכבים. אבל כשאתה מדבר כרגע על מה שיוצא ישירות מטרים, רסק תפוח עץ במיטבו, אין בו שום תוספות. ברוב הבתי חרושת היום זה זורקים פנימה מים ו... וסוכר וכולי.
הרבה פחות את הפרי, יש
עוד
כמה רבים. כן, אבל פה אתה נכנס לגדרי עיקר ותפל. כלומר, יש איזה מאכל מורכב, אתה צריך לשאול מה העיקר המאכל הזה. האם זה יוגורט פירות, או זה פירות עם קצת יוגורט, כן? אז כאן ההנחה היא שזה יוגורט פירות, ולכן הוא שהכל. בכל מקרה, לגבי, סליחה, טרים עוד ישירות, אני אקריא לכם פה עוד כמה מסקונס.
כן.
יוגורט
מוכרים את המחר בפתורות
בנפרד
ויוגורט, אתה לא יכול
לפרד,
אפשר ברוך בנפרד, לא יכול לפרד, אפשר ברוך בנפרד, אפשר ברוך בנפרד, אפשר ברוך בנפרד. בוא נגיע לעיקר ותפל ונעסוק בזה. בכל מקרה, הנה פה למשל, יש לו עוד כלל שדעתו לכולי אלמה, זה איזון, שאם נשתנה צורתו ולא נימוח, כלומר זה מאוד מזכיר את הגמרא בלמדת עמוד א' עם הגרגלידי פרימה זוטה, שאתה חותך לחתיכות קטנות. אז כאן הוא פוסק שפה לכולי אלמה מברכים את הברכה המקורית, ולכן בא וזאת הברכה אומר שעל פופקורן מה מברכים? בורא פרי אדמה, כי פופקורן זה תירס, שמה קרה לו? בחום מה קורה לו? הוא תופח, הוא מתפקע, זה הכל, אבל לא עשית לו כלום, לא מאכת אותו, זה לא טרימה בעיניו. זה, אומנם זה לא נראה כמו שהוא גדל על הכלח של הטירס, זה נראה אחר, אבל הוא אומר, אבל זה...
זה דבר כמו במבה נגיד?
לא, במבה זה דבר אחר, נגיד לזה מיה, כי במבה תוכנים אותו ואופים אותו, בואו אנחנו מיד ניגע בזה, זה משהו שלא למדנו אותו מספיק, בואו אנחנו מיד ניגע בזה. אותו דבר הוא אומר על צ'יפס, אני רוצה להדגיש כרגע, לא פרינגלס שאותם תוכנים ואופים אותם בקמח תפוחי אדמה, אלא צ'יפס של... אוסם או אילית או לא יודע רופלס, מי שיודע לאכול תפוח צ'יפס יותר טעימים, בסדר? שידע ששם זה פרוסות של תפוחי אדמה שהם, הוא אומר, זה ודאי בורא פרי אדמה לכל אלמה, אין מה לדבר.
וגם זה מה שהזכרת לך שלשום, שראיתי בבית בפסח תפוח צ'יפס שמאחור כתוב ברכתו אדמה ומקדימה הכתוב כאשר הפסח ברכתו שהכל. מי שוכל מקדימה אמר
שהכל. אני בכלל לא אוהב את זה שהם אומרים מה לברך, תגיד לי שזה קשר, מה אתה מתחיל? זה כמו על הגביעים של תנובה שבאים הצמודים, אז כתוב נא להפריט הגביעים לפני שבת. לא יודע, זה כמו פסק ששמעתי מהרב רעם שמשפחת בן ישראל עכשיו הוציא את הדיסק עם יונתן רזל, אז יונתן רזל מתנגד לדיסקים שיש בה שירת נשים, ולכן הם הוציאו את ה... הם הוציאו שני דיסקים, ועוד כתבו על העטיפה שיונתן רזב מתנגד לזה. אני הייתי עם הרב רם שבן ישי התקשר אליו, והרב רם אמר, אני לא מבין. הוא אומר, לך בטח מותר להוציא, ומי מחייב את הבן אדם לשמוע, אתה לא אחראי אם הוא שומע או לא. זה אפילו לא לפני עיוור, הוא לא חייב לשמוע אותך, כאילו זו החלטה, זו יש אוטונומיה לבני אדם, כן? ולכן אני אומר אותו דבר, תן לי להחליט מה אני מברך, כאילו מה...
לא, אנשים רוצים, לא יודעים מה מברכים.
אוקיי, אבל אחרי השיעור הזה אתה תדע שאני לא יכול לנו לעשות כמו כל ההוראות שהם כותבים. אתה יכול, אתה יכול, כן.
אבל רוב האנשים שהם רוצים, תגיד לי מה לברך, אני מברך, אני לא אתחיל להתפלפל לבך.
נכון, אני מקבל. נכון, אתה צודק, אולי לא לכתוב. אותו דבר, בעל וזאת הברכה אומר על קורנפלקס של קלוגס, שזה חתיכות של תירס קלוי, בורא פרי האדמה, למה? הוא לא התרסק, הוא לא נימח, אי הוא לא נראה כמו תירס, לא משנה, הוא חתיכה, הוא כמו תפוח שחתכו אותו ל-100 חתיכות. זה מדיונית הפסק שלו. אני רוצה במקום לעשות טיול רק לשוקולד של אלית, בוא נעשה טיול לעוד כמה בתי חרושת. אפשר לערד, למפעל של תלמה. יש פה את השם של המשביח, עכשיו תקשר אליו.
הוא מת אבל.
הרב של הרד, אבל אולי לא המשביח, לא יודע, אני מקווה שהוא אותך, כן.
הכל קשר, תלמה, איך מיינת שם? הרב שמחסיר את המנה. נכון,
אוקיי, אז עד כאן הבנתי את הדברים שיוצאים ישירות מטרימה וקצת גם דוגמאות. פרה, בוא נמשיך. פרה, מה ברכתו?
תראה איזה פרה.
אז יפה, אז בוא נראה. אז פרה מצד אחד הוא לכאורה התרסק לגמרי. מצד שני הוא נראה מאוד מאוד דומה במרקם הוא קצת השתנה, הוא רך עכשיו, אבל מבחינת הצבע הוא נראה כמו תפוח אדמה, ולכן הרוב המכריע של הפוסקים שאני ראיתי, הרב עובדיה, זה התשובה שלו ביבי העומר, פוסקים לברך בורא פרי אדמה, וגם הוא שפוסק באופן בסיסי כמו הרמה, גם לרמה הוא אומר לברך בורא פרי אדמה, והתשובה שהוא נותן היא ניכר רושם תפוח האדמה המקורי, המרקם והצבע. מה עם פרה שעושים אותו מהפקה, כמו בצבא, נכון?
בסופר,
אתה קונה
גם בסופר.
אני לא קונה את זה בסופר, אולי אתה קונה את זה בסופר. מנה חמה, אוקיי, אני גם מנה חמה,
שתדל,
לא יכול. אבל דיברנו קודם שיש צריך לעשות תשובה מאוד לפעמים, החולים המלכותיים, אז זה התשובה שלי. אבל הילדים שלי בבית ספר, אני נותן מנה חמה. מה לברך על זה? אז כאן יש כאלה שאומרים שזה כבר הופך להיות.
שהכל.
להוא יש לו איזה חידוש, שאם אתה פוררת אותו ואז באמצעות מים אתה מחזיר אותו למרקם, לצורתו המקורית, יש לו חקיר, הוא רוצה לחדש, זה אדמה. הוא פוסק אדמה, ככה גם פוסק, הוא אומר שהכל, והוא דווקא, תראו איך הם התהפכו, הוא אומר אדמה, כן? כי הוא עושה חקיר, הוא אשכנזי, הוא עושה חקיר. בסדר? מה עם קוגל תפוחי אדמה? אז כאן הוא מבדיל, תלוי איך עשו אותו. אם עשו ממנו ריסוק מוחלט ואפו, אז הוא אומר לברך שהכל, אבל אם עשו אותו במגרדת, אני לא יודע, הקוגל שהרב רואה, היה מכין תמיד, איזה קוגל זה היה? פטריות. אני מכין קוגל תפוחי אדמה בפוד פרוססור, זה מגרדת, זה אומר אדמה, זה לא איבד אף פעם בצורתו, ולכן הוא לא נטחן, ולכן הוא שמר את תפוחי האדמה. אני יכול להגיד שכשאני אוכל קוגל לפעמים בקידושים, אני חושב שזה לברך עליו שהכל, כי זה בעיקר ביצים. אבל זה כבר סיפור אחר.
תיקח את מה שלקחת, את מה שגרת בפוד פרוססור, תביא לאחד הילדים, שאל מה זה לא יגידו לך תפוחי האדמה.
אתה צודק, אני לא יודע, אבל מי אמר שהטעם קובע?
לא, אולי הטעם קובע?
אני לא יודע. עד כאן התמונה בו. עכשיו הרב אורתך אליהו פוסק, הוא מביא את זה וגם אתה הבאת לנו, שהפופקורן לדעתו צריך לברך שהכל, כי הוא מתייחס לפופקורן כאיבד צורה לגמרי. הבאת שם פסק שלא הצלחתי להבין אותו, הוא ממליץ לאכול גרעין אחד שהוא קשה ולברך לבורא פרי אדמה ולפתור את האחרים. לא הבנתי אם הוא אי פעם אחת פופקורן, הוא בטח לא הלך פעם לבית קולנוע, הוא בטח לא אף פעם לא הלך לראות סרט או כדורגל עם פופקורן. כן, לא יודע,
הרב, ומי שאלה שאלה לאכול פופקורן בקד שהכל, אז איך
הוא הרבה אדמה? פה נכנסת גם לדברים שראינו אותם במי שלקות, שאתה יכול לברך בורא פרי האדמה על משהו שהלך לו המרכב. אם תברך אותו על משהו שהוא אכן בורא, הוא יפתור אותו גם, כי אתה לא יכול ישירות להגיד לו בורא פרי האדמה. עד שני, הוא כן צמח באדמה, זה כנראה מה שהוא חושב. עד כאן הטרימה ומה שיוצא ממנו ישירות. איפה הסיפור מקבל פנים חדשות בתעשיית המזון היום? זה משהו שעוד לא למדנו, אני גיליתי את זה רק במהלך השבת, גנפתי איזה שעה באופוף ככה ללמוד, ודי הופתעתי, אני חייב להגיד, זה סיפור של פת דוחן. מה זה פת דוחן? זה מופיע בגמרא בדף למד זין, אנחנו נגיע עוד מעט. האמת היא שאנחנו נעשה עכשיו פריצה קטנה לתוך עולם שבורא מיני מזונות. אני עד היום מוכר לכם תורה אחת שבורא מיני מזונות, עכשיו אני קורא לכם תורה קצת שונה, את הכל נעשה ביון שנגיע לסוגיה. אז אני עד היום מכרתי לכם את בורא מיני מזונות כחתירה לברכה מיוחדת על דגן, כי הבבלי יש לו דגן, תירוש ויצר, כך מכרתי לכם את זה. הם מדברים פה, בעיקר ברכת השם מדבר על זה, וגם הוא מביא את זה, על, הייתי אומר, רקע שונה לגמרי לברכת בורא מיני מזונות. השאלה, מה לברך על פת דוחן? זה מחלוקת ראשונית, נלמד אותה כשנגיע. בסדר, בקצרה, הרשב"א, הריף פוסק לברך שהכל. והרשב"א שואל בחידושיו, למה? ואני לא מבין למה. אומר הרשב"א, למה שלא יבוכל לבורא פרי אדמה? זה דוחן, תיקחו צלקות, למדנו סוגיית צלקות. למה שלא נחיל את זה גם על, על פת דוחן? מאושר וצריך עיון.
איך זה עשוי בתוכן?
תוכנים אותו ואופנים אותו. עכשיו, בא רבנו יונה בחידושיו שם, בתמידי רבנו יונה על הריף, הוא אומר, הסיבה שמברכים בורא שהכל נהיה בדברו על פת דוחן הוא, כי אם אתה תחנת לקמח והוא לגמרי איבד את כל קשר עם הצורה המקורית, ועכשיו אתה יצרת צורה של מאכל שאין בינה לבין המקור דבר, על זה מברכים שהכל נהיה בדברו. כך פוסק כך מסביר תלמידי רבנו יונה, שבעצם תראו מה הרקע לבורא מיני מזונות. הם שמו לב שבורא מיני מזונות הוא באמת לא ברכת הפירות, הוא לא מברך בורא פרי. ובואו נאמר את זה בצורה הבאה, מה שנראה בשורש דברי רבנו יונה זה שצריך להבדיל בין בישול לבין בעיקר אפייה. הבישול באופן מהותי, תחזרו לשלקות, לוקח את הפירות, בעיקר את פירות האדמה, ויכול לרקח אותם, יכול לקטוש אותם, אבל באופן בסיסי, מי נמצא פה לפניי? בתבשיל? הפרי נמצא, הוא עבר שינויים כימיים, הוא נראה אחר, כן, אבל הוא נמצא פה. לעומת זאת, עולם האפייה זה עולם שונה לגמרי. כי אני תוכן, אני לגמרי מעיף את הצורה, ואז אני מעצב מחדש. תחשוב על אני לש מחדש, אני עושה משהו חדש. הם כנראה תפסו שלמה עברתי לבורא מיני מזונות, כי אני לא יכול יותר לומר בורא פרי, כי איפה פרי? והם קוראים את כל בורא מיני מזונות כבנוי על הדבר הבא. היות וקמח, עכשיו תראו מה עשו פה לקמחא דחיתא, שלא יכול למדנו קמחא דחיתא, למדנו את הסוגיה כשאוכלים אותו בתורת קמח, נכון? עכשיו האמת היא שהשיטה של תלמידי רבנו יונה יוצא קצת מרשי, כי מה רשי אומר? מה עושה התחינה לקמח? הופכת אותו ללא פרי לפי רב נחמן, מחלוקת רב נחמן ורב יהודה, הופך אותו ללא פרי. עכשיו, אם יש תענה לי למעליותה, שנקרא אפיתי אותו, אז אני אברך, אם הוא לחם, הוא נצא לחם מן הארץ. אם הוא חמש בני דגן, מה אני אברך עליו? או מיני מזונות. אם, וזו הפרצה הגדולה. אם הוא אורז, מה אני אברך עליו? אתם כבר יודעים. כנראה זה ברכה. אם הוא דברים אחרים, מה אומר רבנו יונה? אני כבר לא יכול לברך מצד אחד בורא מיני מזונות, כי בורא מיני מזונות הוא על חמש בני דגן ואורז. נלמד בהמשך למה אורז נכנסת שם. בורא פרי אני לא יכול לברך כי הוא כבר אף מברכת הפירות. הוא יש הכל, כלומר הם הוציאו מרשי שזה אפילו אחרי שאפית אותו אתה תברך עליו שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, לפי הריף בוודאות אי אפשר להסיק מסקנה כזאת, כי עכשיו זה בריף עצמו, לכן יש פה שאלה שאני לא מספיק בעניינים שלברר אותה. אבל לפי הריף, הרי מה יקרה, מה הסיבה שבקיום חדכית לפי רב נחמן מברכים שהכל? כי הוא לא ראוי לאכילה, זה לא דרך אכילה. מה אחרי שאתה הופר אותו, לא דרך אכילה?
לכן הוא פוסק, לא לכן הוא
פוסק. אוקיי, אז אתה מקבל את ההסבר שהציע רעה בריף, שהריף לא מסביר כך את הגמרא, כמו שכך הוא פוסק. בסדר, אבל לפי הריף עצמו, לכאורה, אחרי שאפיתי אותו לאור דבריו בקמחא דחיתא, אני לא אמור להגיד שיש פה בעיה. בכל מקרה, הסמך זה, זה מגיע לשולחן ערוך בפת דוחן, בריש ח' בסימן ח', שם אומר הריף, אני מחבר, על פת דוחן הוא פליזו או ששר מיני קיפיות, מברך שהכל ואחריו בורא נפשות. הגעה, עושה תפשיל משאר מיני קטניות, אם נשארו שלמים וטובים מבושלים כמו חיים, מברך בורא פרי אדמה, ואם נתמחו לגמרי שאינם טובים מבושלים כחיים, מברך שהכל. וכאן, על סמך פת דוחן, יוצרים כלל חדש, שאומר שאם אתה יצרת אותו מקמח, אם אתה תאכנת אותו, ועשית עכשיו כל מיני צורות, מאכלים חדשים שאין בטבע, ברכתו שהכל. אלא, שכאן באה המשנה ברורה ומציע לזה שני הסברים. הסבר אחד הוא כי זה כבר אין צורת פרי, ואז הוא מביא עוד הסבר שהוא מאוד מזכיר את הריף, והנה אולי ההסבר למה שקודם שאלתי, רגע, הריף, איך נחבר את כל הריפים ביחד, כן? כי הריף לא לומד כמחה דחיתא כרש"י. המשנה ברורה מביא הסבר שני, אני מקריא. הוא כותב, ועוד, ואפשר לומר עוד טעם יש אין דרך אכילתו בכך שאין דרך לעשות פת מזה, על כן יברך שהכל. על רקע זה הוא מתלבט, על רקע תשובה של החתם סופר, האם במציאות היום שיש לא רק חמש בני דגן שתוכנים אותם ועושים עם כל מיני מאכל, אלא עוד דברים שדרכם בכך, האם אנחנו מעטה נפסוק שלגביהם מברכים לא שהכל, אלא לכאורה מה צריך לברך? מה אתם אומרים? או אדמה או
זונות?
אולי מזונות. כלומר, פה בעצם מה השאלה, בואו נכין את עצמי למה שנלמד. אורז פרץ את המסגרת של חמש בני דגן. האם אורז מייצג קבוצה שהיא אומרת שמכינים תבשיל שהוא נקרא מזון למרות שהוא לא חמש בני דגן? כלומר, האם כשהיום טירס מכינים ממנו בלי סוף מאכלים שתוכנים ואופים, האם הוא כבר נכנס לגדר הזה או לא? המשנה ברורה כאן, אני יכול להגיד, גם בביאור הלכה הוא מתלבט בדבר הזה. על פת דוחן, הנה באמת, יקרו בביאור הלכה. הנה באמת בדוחן יש הרבה רישוי שסוברים דברכתו בורא מיני מזונות, כמו אורז, אלוהים הדת הגאון וכו', והוביל פה ככה רשימה גדולה של ראשונים, וצריך עיון על המחבר שסתם כן לדינה נגד הראש, לכל אני ראשונים דין בשיטתו, ולפי זה עבד לא נפיק מזה חורבה דברכם שהכל יוצא הכל עובדי עבד, הכל באיש רוצה לברך בורא מיני מזונות, אין מוכין בידו. אז כאן תראו, הוא אפילו מציע שאולי זה יהיה בורא מיני מזונות, אולי הוא כמו אורז. וכאן תדעו מה עשה בעיקר בעל ברכת השם, אחרי שהוא פסק בטרימה כמו המחבר לכולם, הוא אימץ לגמרי את פת דוחן, דחה את הספקות של המשנה הברורה, הדבר של דרכו, ולכן איזו מסקנה הוא הגיע, שכל החטיפים, בואו עכשיו נעבור לתחום, אני לא יודע כמה היום זה תופס מקום בחייכם, אבל בחייכם כילדים זה ודאי תפס מקום מאוד גדול, כן? כל המדף של הסקיות עם החטיפים, כולם אצלו, למרות שבטרימה הוא פוסק שמברכים בורא פרי העץ או האדמה, כל אחד לפי מקורו, לעומת זאת בחטיפים הוא פוסק על כולם, כולם שהכל נהיה בדברו, אם הם נתחנו לקמח ונאפו.
סתם, קמח לא מחמש מיני דגן, אבל אם זה חמש מיני דגן, זה כן מזונות.
אם הוא חמש מיני מזונות, אבל אם
ביסלי למשל,
אז ביסלי כן, לא, אבל אם אתה מדבר על כל חטיפי הטירס, כל חטיפי הטירס, דוריטוס, צ'יטוס, בסדר, פרינגלס שהם עשויים כאמור מתפוחי אדמה, מקמח תפוחי אדמה שאפו אותם, כל אלו הוא אומר לברך שהכל, הוא מוסיף עוד, לא רק זה, אלא אחרי שלמדת טרימה, 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 שהוא פוסק ככה מרוסק, הוא מגיע למסקנה שחלווה מברכים עליו בורא, סליחה, שהכל נהיה בדברו. כל הקוקוס התחון, שגם בדעות המזרח מאוד אוהבים את זה, כדורי פלאפל הוא פוסק לברך שהכל נהיה בדברו, כך הוא פוסק, הוא תלת את זה במפורש, ציצות שעשויות בכל מסתכל. עבדיה אומר אדמה, אתה צודק.
אני לא
יודע להסביר הכל, אבל רב עבדיה כותב מפורש בתשובה שהפניתי אתכם, שעל פלאפל מברכים בורא פרי אדמה, כי הוא עשוי לכך. חומוס תחול, אומר, ונראה שהוא מאמץ, בעצם שזה לא כל התשובה, זה לא יודע, אבל הוא מאמץ כביכול, שאם הוא עשוי לכך, אז הדין יהיה שהתחינה לא...
שניהם מכירים מה זה פלאפל, שניהם חיים בימינו ו...
לא יודע. למה נמרא חומוס לאלמן
נמרא פלאפל? לפי זה יוצא אחד משמעית...
בעיקר חומוס זה תופל למשהו אחר.
אתה מעלה פה שאלה, אני מיד אגע בה, בוא, אם כבר שאלת, בוא נעלה את זה בצורה אחרת. שאלה שמעלה אותה בעל וזאת הברכה, שיאמת היא שמטרידה אותי. אם אתה אומר, הוא קלח צורת הפרי וטחנת, אז אתה תמיד תגיע למסקנה שהכל. זה נראה מה שמנחה אותו. ככה זה נראה. ואם אני הבנתי נכון מה מנחה את הבעל וזאת, את בעל ברכת השם, שהוא אומר, זה לא פרי, תעשיית המזון יצרה דברים אחרים, כל דבר שעובר תחינה, אם הוא לא חמש מיני דגן, אורז, הוא יהפוך תמיד לשהכל נראה. ולכן, זה שהוא פוסק בטרימה כמו המחבר לכולם, הוא לא שינה לגמרי את כל השקיות שכתוב עליהם שהכל שהכל שהכל, הוא כמעט הנפקמינה היחידה זה רסק תפוחי עץ ורסק עגבניות בינו לבינו. לעומת זאת, לפי השיטה שלו התחום הוא אוטומטית כמו טרימה, הוא לא צריך. מצד שני, היות והוא חידש בפרש, אם אתה מחזיר אותו למרקם, אז הוא חוזר להיות הברכה המקורית. הוא גם משתמש, הוא כותב את זה בפורש בעמוד 101, נקרא נשתנה לדמות מאכל אחר. זה העיקרון שהוא נותן. אף על פי שלמדנו שאם הדרך היא לאכול פרי מסוים כשהוא מורסק ורח עליו כברכתו המקורית, יש שאומרים שאיבד לגמרי תורה הקודם, נראה כדמות מאכל אחר, לא נקרא כלל שמפרי יצא מברך שהכל. מביא כמה דוגמאות, הוא מדבר פה על שניצל סויה. התירס הוא לא מדבר, כי בתירס רואים את התירס. לכן אני מניח שבתירס מה יברכו באמת לפי זה? אני מניח שהאדמה. ושניצל סויה, שהסויה תכון לגמרי.
אם תירס עשויים חתיכות תירס, זה לא מכיר. זה דבר
שלהם הרבה. הוא כותב את זה בפורש, כן? זה נראה מסתבר. אבל בשניצל סויה הוא אומר, בורא פרי האדמה. זו השיטה העקרונית שלו. הם שניהם מאמצים את העיקרון הזה. בסדר? שאם אתה תוכן אותו, אתה מעביר אותו שלב. עכשיו פה הוא מעלה שאלה אדירה, שהיא השאלה שאתה העלית, והיא רק אפשרית לפי הסבר השני במשנה הברורה. והוא, מה קורה היום עם דרכו לכך? ואיך דרכו, זאת אומרת, אם הרקע הוא שאין דרכו לכך, האם בתיעוס, בוא נגיד ככה, כשיש פסי ייצור שמייצרים מאות אלפי שקיות כאלה, לא יודע בכמה זמן, כן? סופרים מדפים שלמים,
אתה יכול להגיד שהוא כבר לא דרכו לכך?
יותר אנשים אוכלים עם רק חומוס מאשר אוכלים חומוס.
נכון, הרבה בשולם זוכר אוכלים, אבל נתולי באיזה עידה הוא.
גם תירס היום, בעיקר, כאילו רוב גידול התירס הוא לא בשביל לאכול כלכי תירס, אלא בשביל לעשות ממנו כל מיני תעשיות.
זאת שאלה ענקית, כלומר, הוא יש פה מי שרוצה לראות, וזאת הברכה, יש לו איזה סימן, בבירורי ההלכה, סימן י' ז', ויקרא נתגדל לכך ברסקים תעשייתיים. והספק שהוא מעלה הוא, האם זה שיש היום ליינים, ממש פסי ייצור המוניים, האם הוא לא אומר שזה דרכו? וצריך לזכור שכשלומדים את הלכות ברכות, הם דיברו בעיקר על תעשייה ביתית. כל האוכלים, כל הממתקים הכינו בבית, לכן כל הכיסנים, התרגימה, הכליות והגוזים, זה הכל תעשייה ביתית. אבל היום שיש לך בתי חרוש, אולי הכל משתנה. עכשיו זה הכל תלוי בפסק הזה של המשנה ברורה, איזה הסבר אתה מאמץ. אם אתה הולך עוד פעם שאיבוד הצורה המוחלט על ידי תחינה, הוא אומר מופגע מברכת הפירות, אין לו קשר לשלקוב, אין לו קשר לכל זה, אז פעד דוחן כאילו אתה נפך, אז הכל שהכל. ומה זאת, אם אתה אומר שהטעם הוא שאין דרכו לכך, אז פה באמת יש הרבה מקום לשאול אחרת. ואני אומר לכם את האמת, לי מאוד קשה לחשוב שפעד דוחן הזה עשה כזו מהפכה בלכות ברכות. אני אומר את זה בכנות, יותר נוח לי לחשוב שהקים חדכית, התרימה, דיברו על זה ישירות. פעד דוחן מובא כזה, זה דרך אגב, אתם תראו בגמרא בלמד זין, בדרך אגב כזה מובא. מאוד קשה לי לחשוב שהוא יצר כזה עיקרון על מכונן שהוא הפך את הכל. זה נראה לי מאוד מאוד מוזר. אם הוא, אני כמעט תגיד, הוא המשך שקים חדכיתם, או זה נראה לי קצת מוזר. עכשיו אני יכול להגיד שזה לי בשבת לדבר עם אבא שלי, שאלתי אותו על הפסיקה, על כל החטיפים. הוא ברוח הרב סולובייצ'יק היה משוכנע לגמרי שהכל בורא פרי אדמה, כל החטיפים בורא פרי אדמה לפי אותו פסק. אני כשדיברתי איתו לא הייתי מודע מספיק לזה שהם מסתמכים על פת דוחן. לא שאלתי אותו, לא רציתי לתפוס אותו בטלפון או אולי בבית לשאול אותו כאילו מה הוא אומר על פת דוחן כתקדים לברכה. אני נוטה לחשוב שמה שהוא יגיד, אני צופה שפת דוחן זה שאין דרכו וכו', ושהיום זה דרכו ושזה לא משפיע. אני יכול להגיד כאילו הדברים ששמעתי, שלמדתי, היה שהם לא יחסו שום משמעות למעורבות, כי אני חושב רוחנית, תפיסתית. בסורת הפסיקה הזאת חשבה, אם הוא גדל מהאדמה הוא בורא פרי, או שהכל כאילו לא אופציה. הבורא פרי אדמה הוא הפרחה בסיסית. אבל בספרי הפסק האלו אתם תראו שהם מאוד מאוד עובדים עם העיקרון הזה, שנקרא נימוח הצורה, לא כל כך מתחשבים בדרכו לכך, ולכן כל החטיפים אצלם כמעט יהפכו לבורא פרי האדמה, שהכל סליחה אם תחנו. ולכן נחזור לקורפלקס, קורפלקס של תלמה שתוכנים אותם, אז מה אתם תקראו פה שמה פסק? שהכל, אני בודק מישהו עכשיו חומוס פה רגע, בוא נראה, חומוס לא מופיע פה, לא
חטיפי.
איך חומוס היה צריך להופיע פה? תעזרו לי. ממרח חומוס?
חומוס התרסק בבלנדר.
כן. לא, הוא כותר לזה משהכל. הוא כותר לזה בפורש.
אבל זה למה?
אז זה לדעתו בגלל טרימה. זה לדעתו בגלל טרימה. ומה עם הבעל ברכת השם? תזכור. בעל וזאת הברכה, העקרונות שהוא מציע הם, גם טרימה של הרמה, תזכרו. וגם העיקרון שפת דוחן. והוא מוכן לפקפק בעיקרון של פת דוחן בסימן של של הטיוס. בסדר? בא לברכת השם בטרימה כמו המחבר, אבל הוא מקבל עד הסוף את פת דוחן. כלומר, אתה קורא אותו, אני כשקראתי שמה הוא פוסק בטרימה, אמרתי וואו, הוא הולך עכשיו לפסוק לכל במבה ועל הכל הולך לפסוק לשבורי פרי אדמה, ועד בום ראיתי פת דוחן, הכל שהכל אצלו. בסדר? זה ברור? המסורת שאני גדלתי עליה, אז ככה אני עושה, בסדר? אני מדבר על עצמי. היא לא הכירה בכל העקרונות האלו. היא הכירה בטרימה, בטרימה שהופך אותו כמו הרמה, לבורא פרי אדמה, ולא דיברה על פת דוחן בכלל, ואני הולך לברר את זה. בסדר? אם יהיה עדכון, אני אביא לכם. בסדר? התמונה מתבהרת קצת?
למה לדעתו פת דוחן משנה
מוקד? סליחה?
למה לדעתו...
אז הם מסבירים על פי הרבינו יונה הזה, שפת דוחן הוא, היות והוא הפך לקמח, קמח לדעתם הוא הפקעה מוחלטת מברכת הפירות.
למה טרימה לא?
כי בטרימה הוא נמאח, הוא איבד את הצורה, אבל הוא מת פה לפניך התמר. ההנחה שלהם היא שתחינה עושה פנים חדשות. זאת ההנחה שלהם. אתה הופך אותו לקמח, שינית אותו. הפך אותו למשהו אחר. זאת ההנחה. למעט זאת, למעוך זה לא ככה, כך הוא נהיה. כי תראו בעצם מבחינה תודעתית, בואו נדבר גם קצת על התודעות שעומדות בשורש הפסיקה המעשית. בעל ברכת השם מאמץ את תפיסת הרמב"ם בטרימה ואת תפיסת רש"י בקמחא דחיטא. זה בעצם מה שהוא עושה. הרב סולובייצ'יק, הוא מאמץ לגמרי את תפיסת... את הרמב"ם קשה להגיד שהוא מאמץ לגמרי, כי הוא בטרימה פוסק כמו שהוא הופך להיות בורא פרי, אלא אם כן הוא עשה את זה כי הוא חשב שהרמב"ם, מה? תעזור לי, הוא לא במאוך לחלוטין כמו המשנה הברורה, הוא כן אימץ את זה שבטרימה הוא מאבד משהו, כן? מבחינת תודעתית בעל ברכת השם הוא פרש את טרימה לא כמו רש"י, למרות שהוא מאמץ את רש"י לגמרי בדף למבב. בסדר, בכל העולם שבורא מן המזונות, אני חוזר לפיו, הוא לא על רקע מה שאני מנסה למכור לכם, שהוא על רקע דגן, הוא על רקע אחר לגמרי, הוא על רקע של מודעות, שעולם הקמחים, הוא הפקיע את גדר ברכת הפירות, לכן עזבתי את בורא פרי ועברתי לבורא מיני, ועברתי למוציא לחם. מי שלא הצליח להיכנס לגדרים האלה, נפלט לשם הכל. אני חוזר לשאלה, היום תעשיות הטירס וכולי, הם כולם שם. וכולם מיועדים לדבר הזה בצורה מובהקת, כל החטיפים האלה מטירס הם בלי סוף. שפה צריך לדעת עוד דבר, שחלק גדול מאוד מהמוצרים האלה שיש בהם קמח טירס, גם יש בהם קצת קמח חיטה, שתדעו את זה, ויש בשביל הגלוטן. עכשיו פה צריך כבר עוד פעם להיכנס לענייני כל שיש לו בחמש שביני דגן, עיקר וטפה. אני יכול להגיד לכם שבספר הזה, וזאת הברכה, שם הוא בדק לעומק את כל נושא הטיוס, הוא נותן בכל גני הבוקר מה אחוז הקמח שיש בו. לפי זה הוא פוסק. אני מחכה שנלמד את בורא מן המזונות כדי לקרוא אתכם את הסימן של גני הבוקר, בסדר? אבל הוא עוסק בזה ביסודיות גדולה מאוד.
יש ללמד את ביום שלישי.
סליחה?
צריך ללמוד את זה ביום שלישי. יש
קונפלקס. באמת? של תלמה או של קונפלקס?
לא, שזה חברה
מזויפת. חברה
מזויפת.
היות והוא כותב לחרדים, אז יש פה גם את החברות המזויפות.
לא, יכול להיות שזה כמו כלב, מבחינה הזאת.
ברכתו שהכל שלה זה.
בסדר, עד כאן התמונה ברורה. אני רוצה שאני מבקש לוודא, תשאלו שהתמונה ברורה. קודם כל, מה העקרונות שהגישות האלה אימצו לעצמם מבחינה יסודית, מה הפער התודעתי שקיים ביניהם, ולמה הסימן מברכים על כל דבר לפי השיטות האלו. כלומר, לפי הגרית כמעט על כל דבר כזה שעבר שינוי צורת, ברכו בורא פרי אדמה, תחיו בעולם של ברכת הפירות. לפי שני הספרים האלה אתה לא תברך בורא פרי אדמה, אבל מסיבות אחרות כמעט. אחד יגיד בגלל טרימה, והשני יגיד בגלל קמחא דחיטא. בפועל, אבל הפערים ביניהם למעשה הם קטנים. ההבדל הגדול הוא רק ברסקים. בטרימות כאלה, במרח תמרים שלגמרי, במרח תמרים גם הוא חושב שהוא עדיין מרגישים שהוא תמר, כן, כמו הוא הופך להיות בגדר שהוא לא מאוך לחלוטין, אבל אין מנהם הרבה הבדלים למעשה, וכל הסקיות שהבדת שכתוב כל הזמן בחתור שהכל הם כולם ברוח הפסיקה הזאת ממש, בסדר? כן, בבקשה, שאלות, כן, בשמחה.
מה
אוקיי. בוא, אתה לוקח אותנו בעקבות זאת עכשיו לעוד כמה מאכלים שנועד תקרו להם חטיפים, אבל בוא נתחיל ברשותך משוקולד. בוא נתחיל משוקולד. מה אתם מברכים על שוקולד? שהכל, כך נוהג העולם. השאלה אבל שהתעוררה, האם הדבר הזה אכן יש לו הסבר? וכאן הפניתי אתכם, תהיתי בסימן, זה צד א' לא צד ב'. מקווה שמי שיהיה מצא. שלמה זמנו הרבך במנחת שלמה, יש לו שם תשובה ששם הוא בכמה שורות מסכם את דעתו על שוקולד. הוא קצת תמע למה שוקולד העולם לא יגיד לברך שהכל, למה לא מברכים עליו בורא פרי העץ, וזאת בגלל שפולי הקקאו הם הם נועדים לזה, אפשר, לא אוכלים אותם חי. אז זה מצטרף עכשיו לעץ נוסף שמצאנו אותו, שדומה במובנים רבים מאוד לענבים וזיתים שדיברנו עליהם. זה שני עצים שהפירות שגדירים עליהם לא אוכלים אותם חי, הם נועדו לייצר מהם שמן ויין. אני חושב זה בעצם אומר דבר מאוד מאוד דומה, אני חושב שקיים גם בפולי הקקאו. אף אחד לא אוכל את הפולים ישר מהעץ, אלא תוכנים אותם, מכינים מהם, הם נועדו לכך, זה דרכו, אין להם אכילה חי, ולכן הוא אומר לדעתו לא צריך להפעיל להם את הכלל שהוא מופקע מברכת הפירות. ולכן שלמה זלמן בנטייה ראשונה אומר דעתי צריך לברך בורא פרי העץ, וכך פוסק למעשה הרב ליאור. אלא מה, הרב שלמה זלמן אחרי זה חוזר בו בהמשך, כי שלמה זלמן כותב שיוד והוא עובר, ופה הוא מכניס די את קמחא דחיטי בצורה הבאה, יוד והוא עובר תהליכים, שמן ויין איכשהו יוצא מהפירות הוא משתמשים בו. נכון שיין צריך תהליכי תסיסה ועוד תהליכים בבסיס, באופן בסיסי זה מה שיוצא מהפרי, אבל השוקולד הוא צריך להכניס בתוכו חלב, שומנים, צריך
סוכר.
ולחדר של המזמן אומר היות והוא עובר את כל התהליכים האלו והוא עכשיו הופך את קוביות שוקולד, מי שרוצה לראות יש לנו בבית סרט סוד השוקולד, איך מייצרים שוקולד, בסדר? קיבלנו את זה פעם באיזה ביקור באלית, לא צריך לנסוע, אפשר לראות הכל וירטואלי. כן, אז
כל עוד מחכים
לסוף שבלעדים בשביל אומר, זה כבר לא בורא פרי העץ, ככה בשביל מזל מן אומר.
משנה אם זה ארוך או לא?
אז לא הבנתי.
יש שם
אז בשביל מזל מן בתשובה, תקרא בבקשה את הסוף, על כל פנים, אותם שם מערבים, תקרא את זה. אתה תקרא לפני כן, מה שהוא כותב.
בהתחלה רוצה לומר שאין הבדל אם זה ארוך או לא, אבל בסוף הוא אומר רק אם זה ארוך קקאו אז מברכים העץ, אחרת מברכים שעגול.
כן, אבל לפני כן, כשפלמה זלמן אומר את הפסק הזה הוא אחרי זה אומר, בשולחן ארוך מצאתי סעיף שיש דבר דומה לשוקולד, וכתוב שם שהוא שומר על הברכה שלו, ולכן הוא גומר בצריך עיון גדול. ושלמה זלמן גומר מבולבל בשאלה של שוקולד, מה שמצוטט פה כעדות הוא שהוא למעשה ראו אותו מברך שהכל, הוא היה מורה לברך שהכל.
אבל אם זה הרוב כגע הוא אומר ש...
לומר זאת הוא כותב שאם הרוב הוא... לא, אבל הוא לא מדבר פה על, 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 על חפיסת שוקולד, הוא מדבר אותם שמערבים קקאו וסוכר יחד ואוכלים. תמיד הוא שלמה זלמן גדל בשערי חסד, אני לא כך יודע מה אכלו שם, אבל אני לא מכיר, הוא לא מדבר פה על חפיסת שוקולד שעבר בית חרושת. כלומר הוא אומר בית חרושת, נראה לי שזאת הסיבה שיכולו שהכל, כי אף אחד לא רואה פה מול הפרצוף עץ. שפי הרב סולובייצ'יק לכל היום צריכים לברך על שוקולד אדמה, דווקא אותי בבית לימדו כן לברך שהכל, ואני עכשיו יש לי שאלות לחזור לאבא שלי ולשאול אותו, אני אשאל אותו, אני בולבל קצת, אני מברך שהכל, אני לא יודע למה, ואני אברר את זה. אבל לא, כשאתה מזל פה ממש מדבר על לא חפיסת שוקולד, אתה לבד מערבב קקאו עם סוכר ואוכל וכך יודע על מה הוא דיבר, אבל אז הוא אומר בורא פרי העץ, כי אין לי את הבית חרושת שיפריע וכולי, ואין לי את כל האכלה וכל התוספות. אז הנה
העולם מתהפך מוכר.
עכשיו אתם שואלים על קפה, כן בבקשה.
שואלים בשם עם שלמה זלמן שבמקרה הזה הולכים פשוט לפי הסבתא. סבתא שלו הייתה אומרת לו לך לסבא תיקח שוקולד לבד שהכל, אז הם הולכים שעבור.
בכלל תדע לך שאב שלמה זלמן היה לו אמון, היה לו אמון בעם ישראל שהוא יודע מה לעשות, היה לו את האמון הזה. קפה, ספר לך משהו שהרב ראם אמר לי הבוקר בסדר בוקר, שמישהו הביא לו היום תשובה של הרב ליאור, ששאלו אותו אתה פוסק לברך על שוקולד בורא פרי העץ, למה אתה לא פוסק לברך על קפה בורא פרי העץ? ועל זה ענה הרב ליאור, היות ולא שומעים לי בשוקולד, אז אם אני אגיד בקפה דבר אף אחד לא ישמע לי. אבל מה משמע מהתשובה הזאת שלו? הוא באמת חשב שגם הקפה צריך לברך בורא פרי העץ. ככה אמר לי הרב ראם היום. ומה לדעתך החילוק? גם אני ראיתי בכל הספרים האלה ברור לכולם שהכל
פשוט כאילו רק טעם.
כן, כי זה, אני חושב שפה כל הסיפור של זה מפירות, זה הנכנס, כלומר, זה משקה. המעבר, אנחנו ראינו גם בשלקות ברביה, מעבר ממאכל למשקה נראה דבר מהותי.
כן, זאת אומרת, זה אמר מפורש, השוקולד זה ברור לו שזה שהכל, רק שוקולד שזה מאכל,
נכון. למה? כי בסופו של דבר, בסופו של דבר זה משקה, משקה חלב.
עם מיץ תפוזים,
אתם מכינים קפה איכותי.
למה עם שוקולד, עם מיץ
תפוזים?
לא, אבל פה זה לא מיץ. אתה חוזר לכל מה שלמדנו על זה הבאה, אני לא יכול עכשיו לפתוח את זה. אני אבקש לדבר איתך אחר כך, בסדר? אבל כבר למדנו את זה. הפסיקה בשולחן ערוך היא חד משמעית, שעל מי פירות שהכל וזהו. אנחנו לא אמורים להתלבט בכלל. חזוניש כבר ראינו, החזוניש פתח את זה. למעשה, הספרים האלה אומרים, חזוניש פתח, בואו נסגור את זה עוד פעם שהכל. ככה הם אומרים, כן? עכשיו, לא, אין בעיה. למה אין לו בעיה? כי מה הוא פוסק בטרימה? שהכל, אין לו בעיה. אז הוא אומר, מצפוזים לא יותר טוב, בטרימה מרוך לגמרי. הוא אומר את זה, אין לו, הוא... לא יש יותר בעיה, הוא אין לו בעיה, כן? אבל הם כולם מדברים על המעבר למשל, אבל זה נראה יותר שקפה ותה הם משקיעים, זה נותן טעם, אתה לא אוכל קפה, ולכן זה נראה לי ההסבר. אני מבין שזה גם מה שהרב ליאור אמר בתשובה שאתה מכיר, נכון?
זה
פשוט
שמי יש לכל דברם, ששם כאילו שמותיח אותם בשביל המים.
אז ברמם אתה אומר במה יש לקרוא דרכו לכך, הרי המון כזה שדרכו לכך, היום זה ודאי דרכו לכך בקפה. בכדול, לפי הרמם היה מקום להגיד שהוא כמו שהוא כמו מי יש לקרוא, כן? אני שומע, אני לא יודע את התשובה. רב רם אמר בשיעור כללי שדעתו צריך בערך בורא פרעץ, עמיחי הביא לו כוס קפה והוא אמר שהוא לא שותה בית מדרש, נכון?
לא, זה היה קפה דמץ, אמרו לו שקפה דמץ מוגבר כבר, אמרו כמו...
הבנתי. אז על קפה שחור, אבל כן נראה איך מורה פרי... לא יודע. זה נראה לי מוזר, מה אני אגיד? לא יודע, אישית זה נראה לי מוזר, אני לא יודע. כמו, אני נראה לי שזה בת משקה ולא...
משקה זה מאחר אישר לגמרי, כי יש את שמן זית ויש את יין. כן, כן, זה יוצא דופן.
אין יוצא דופן. השמן זית, השמן יוצא מהזיתים. פה אתה מרבב אותו עם מים, הרי אתה שם כפית של קפה בתוך כוס גדולה. זה לא נראה לי, במחילה. עוד אלה שמכינים קפה הפוך עם החלב, כן, הוא נס על חלב. מה, תקרא לזה משקה, זה משקה חלב עם טעם קפה. זה נראה ככה בפשטות. לא יודע, לי נראה ככה. הסיפור שהרב רם סיפר על עצמו קרה גם פעם לאשתי, כשהייתה בתיכון, מתכון לעוגה, כוס קפה, לקחה כוס קפה. אוקיי, אבל זה לא ככה. כלומר, הכוס קפה זה משקה, שיש בו קצת קפה. לא יודע, אתה שואל באינטואיציה שלי. נראה לי כך פשוט. מי שרב, סבא שלי מאוד מאוד אהב לשתות תה עם חלב. קפה לא ראיתי אותו שותה אף פעם. אבל תה עם חלב, הוא תמיד מברך שהכל. הוא לא ראיתי שיש לו איזה טרימה או איזה בח. אני ברור שזה משקה עם טעם. לי זה נראה הגיוני, אבל כמור, אני אמרתי לכם, יש לישיבה הזאת ראש ישיבה, שהוא פוסק הלכה גדול, ואתם תלמידים שלו.
תהיו שלם עם קפה, תהיו רק מעביר טעם, כדי שאתה גם את
ה... נכון, אתה צודק.
לא, לא נכון.
לא נכון.
וקפה, אני אמרתי לך, הדמס, הנס קפה שאתה שם, זה נראה קטן מהקפה, זה לא קפה עצמו, זה לא קפה קפה. הם תוכנים את הכפולי קפה, מזה מכינים ואחר כך מוצאים את המים ומה שנשאר זה רק הטעם. לא, זה לא כפולי קפה, הם מוצאים את המים.
מה זה מגוון? האלה שאת עשית?
זה יוצא... אתה יוצא בצורה כימית,
זה רק הטעם שנשאר. הם דוחים את ה... הם שמים את הפולי קפה.
אבל לכן הם הגיעו בצורה של קפה. הבעיה של...
הם פשוט יוצרים בצורה של קפה.
ומה שנשאר לך זה הטעם.
קראי, זה פשוט
יוצרים מלח מיוצר.
יוצרים את הלחם גנים.
אבל זה לא... זה כמו על שוב פולי קפה פתוח.
יש בזה קפה שחור, שאתה הולך לחנות פשוט, תעקח את הגרעינים, תוכל לך במקום.
כן, זה שונה. אבל גם שם אתה לא אוכל את הפולי קפה. אתה מפיד אותם
מהמשקה. כן, פה עכשיו אתה נוגע במי שלקות, כאילו מה הפסיקה שם? בסדר, אז בואו ניגע בקצרה במרקים, בעצם עברנו פה קצת למשקים, אז בואו נעבור בקצרה למרקים. קודם כל, התמונה של השיטות בראשונים ברורה לכם? איזה חמש שיטות, נכון? זוכרים?
אמר, לפי השיטות שם, אולי בקפה בגלל שזה נתחן לגמרי, אז בכלל זה יבד בקורה ראשונית.
כן, אבל אני חוזר לרב שלמה זמן. רב שלמה זמן נראה מהשוקולד, שמה רב שלמה זמן חשב? שאם זה דבר שמגדלים אותו, אני חוזר לשני הבורא לשני הטעמים, אם זה דבר שמגדלים אותו למען המטרה הזאת, היום קפה מייצרים, מגדלים אותו בשביל לייצר ממנו את הצנצנות קפה שלנו, כן? והתחינה הוא חלק מהתהליך. לכאורה הוא יכול לשמור על בורא פריאת שלו. אם אתה אומר קמחא דחיתי, עוד פעם, אתה צודק, קמחא דחיתי בית התורה ורק בזוינס, אתה צודק, אבל זה לא כך פשוט שהולכים ככה. אני כמעט בטוח שזאת התשובה שאני אשמע מאבא שלי, למרות שאני אגיד ככה, אולי יהיו לי הפתעות, אבל זה נראה ככה. בסדר, בואו נעבור למרק. יש לנו הרבה שיטות במרק. מה הפסק של השולחן ערוך במרק? במי שלקות, כשהוא בא לפסוק למעשה, איזה עמדה הוא מאמץ? איזה סימן זה? סימן רשי, נכון? ומה הוא פוסק? אני קורא על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמם אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק, רני מיליק שבישלם בלא הבשר, אבל בישלם עם בשר מברך עליו שהכל. מה שנראה שהוא אימץ את שיטת הראש שפסק אותה להלכה הטור, נכון? שמבדיל בין מי זהה לבין טעם, וכאשר יש טעם, טעם כעיקר מברכים את הברכה המקורית. ונראה אם ניקח את שני סוגי המרק שהוא מתאר, על מרק ירקות מברכים בורא פרי האדמה, ועל מרק עוף, גם אם יש פה גם עוף וגם גם ירקות מברכים, מברכים שהכל
פסוק מצד הדיקר ותפל,
נכון?
כי מרק ואז
אני אתם הביא טעם שלו, אני רוצה שם הביא ירקות. בואו מיד נראה מה קורה בספרים האלה, אבל מבחינת השולחן אורך זה ככה נראה פשוט. רק מילה אחת על המרק עם הבשר. אני אשכנזי, אצלנו מבשלים תמיד מרק עם עוף, אבל אחינו התימנים בעיקר הם מבשלים בשר עם ברק, סליחה, עם בשר בקר. ויצא לי קצת בשבת ככה לרפרף בהליכות תימן של הרב קפח, זכר צדיק לברכה, יש שם תיאורים של מה היו אוכלים בתימן. הוא מתאר כל המרקים שם היו מרקי בשר, אנחנו מתאר, זה נראה פשוט הפסיקה, כן? מה קורה כשעוברים לספרים האלה? אז בעל וזאת הברכה, הוא אומר ככה, יש חמש שיטות במרק, מתי, על איזה מי שלקות מברכים אדמה לפי הסוגיה. עכשיו בוא נחזור עוד פעם אריאל אליך, היות וכשיש מחלוקת, איך הם אוהבים להתייחס? עדיף שהכל. אז לכן הוא אומר, על איזה מרק תוכל לברך בורא פרי האדמה? רק אם הוא עונה על כל השיטות, על כל התנאים השונים. ולכן הוא, כשקוראים אצלו את הסימן של מרק, מתחילים לגלות שזה לא כל כך פשוט שעל כל מרק ירוקות יברכו בורא פרי האדמה. כלומר, בשולחן ערוך זה נורא נורא פשוט, נכון? כאילו, אבל כשעוברים אליו, עכשיו פה זה דוגמה בעיניי שזה הופך עוד מסובך, לא בגלל שתעשיית המזון היום יצרה מרקים מסובכים וחדשים. כאילו כל השאלות עם החטיפים הוא, תעשיית המזון היום יצרו כל מיני מאכלים חדשים. זה פשוט גישה הלכתית, כאילו סיבך נושא שהמחבר פישט אותה, המחבר בחר שיטה וזהו, ככה זה נראה, כמו הראש רגלי, כמו הסיפור. הוא בא עם, עם התפיסה הזאת, כן, שכל דבר הוא כאילו נעשה מסובך, ומתחיל ככה לומר, בוא אני אצלי. ולכן מישהו עבר, הספיק לעבור על הפרק של המרק פה? לא, אז יש לכם מה לעשות, כאילו בשבועות אפשר לבוא מהמסך, אבל יש לכם, אפשר לדפיס, בסדר? אז כאן, קודם כל אני רוצה להגיד על מרק, אנחנו עוד לא יכולים לדבר היום מה קוראים משקדי מרק, קרוטונים, מטריות, כי לא למדנו, נגיע, בסדר? אבל הוא מבחינת מרק ירקות, תשמעו מה הוא אומר בעניין הירקות. וכאן הוא אומר כך, מרק ירקות, על מרק ירקות ובפלחי ירקות, אפילו שהם מעט ביחס למי המרק, מברך האדמה על הירקות ופותר בזה את מי המרק התפילין. כאן הוא בעצם מציע לעשות כמו הרעה במי שלקות. כשיש לך מרק ירקות ויש בפנים ירקות, אז מה תעשה? תברך על
ירקות.
תברך על הירקות, וזה את היצאת מדי כל המחלוקת. כי גם לרשי והרש אין צורת פרי, יש צורת פרי, והוא פותר גם את המי שלקות, כן? זאת היצאה הראשונה שהוא נותן.
זאת השאלה, אבל זה עיקר מדפל. השאלה היא כשיש לך מרק צח.
מצוין, אז בוא נמשיך. אוקיי, האמור בסעיף א', הוא אמור מכרגיש שרוצה לאכול את הירקות בצד הצבא, שאתה גם נהנה לאכול מה שנקרא אצלי בבית, מרק עם תוכן, אתה רוצה שמלאו לך. אך אם עיקר כוונתו למאה מרק והירקות אצלו בגדר תפילים רק ללפת את המרק, יברך שהכל על המרק יפתור בביחתו גם את הירקות. פה דורים את ה... בעצם הוא סתה פה מהשולחן ערוך, זה מה שאני יכול להגיד לכם. כי השולחן ערוך כותב מפורש, מים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שברך על ירקות עצמם, והוא חד בשמית מפחד לפסוק את זה, הוא לא רוצה לפסוק.
כן, אבל
זה הוא פחד,
אם אתה שותה רק את המים, אז המטרה שלך לבשל את הירק בשביל המים, ואתה
מברך שהכל. מה? לא, הראש אומר,
הראש אומר במשלקות, בגלל שהכוונה היא לבשל את הירק.
כן, גם השולחן ערוך כותב הראש.
מה יש בשלולם ירק? הראש עצמו? אתם יכולים להקריא לי בפנים? כי אני...
אני מקריא לך, מגן אברהם משהו...
בצדר גמור, גם טוב. האמת יש לי ראש במחשב, אבל כן.
בגלל של הראש, מה היה לטנקי?
טנקי כמעט נקרא בשלולם בשביל הירקות.
אבל הראש עצמו עם כל הסיפור של טנקי עיקר, הראש אומר, מה יש בשלולם ירקות? יש הכל.
כשאתה מורא פרי הנוח. כשאתה מסים לטעם, למרות שאין את עיקר פרי במים, כשאתה לטעם, כי אתה מבשל את הירק עצמו, זאת המטרה.
אוקיי, אז אני צריך לבדוק את הראש עוד פעם.
זה שולחן ארוך גם.
זה שולחן ארוך, אבל נראה שהמרק צח. למה אתה מברך?
פשוט.
אדמה, אטומה הוא פוסק, על מרק ירקות מצוי, שהפרידו את הירקות פשוט למרק צלול, ומרח שהכל, כך הוא... והוא כותב, הירקות לא נתנה מספיק חזק במים לקרם מאיש לקות, כך הוא רואו, אחד מגדול לידור, אתם מי זה? והגרשה הזו ירבח. ואז הוא ממשיך, מרק ירקות עשוי מירקות מרוסקים לגמרי, עד שלא ניכר תארם כלל, כגון עשוי מאבקות מרק, ואפילו שאין הירקות בצורת אבקה, שנימוכו בבישול, עד שאין תארם ניכר, כגון מה שמצוי במרק אפונה, מרק ירקות שהתעסקו הירקות בבלנדר, או מרק עגבניות, עשוי מרסק עגבניות, וחתם שהכל, טוב, לשיטתו הוא חייב לסוק ככה, כי מה הוא חושב שהם הולכים לרסק עגבניות? שהכל, כן? מה עם מרק עגבניות שהם עגבניות ממש?
מה עם רסק עגבניות?
בפשטות, גם הוא יגיד שהם הולכים על הבורא פרי האדמה.
אבל יברכו על החתיכות, לא על
ה... כי יש חתיכות לפני, בוא נגיד ככה, כי הממשות נמצאת. הוא בעצם מעביר את טרימה לתוך מי שלקות, זה מה שהוא מעביר, כן? אני אשאל אתכם, המרק שמשתמשים במקל בלנדר, מה לדעתכם מברכים עליו?
זה יהיה מחלוקת.
זה יהיה כמו טרימה, אתה חושב? ממש תפסוק בטרימה, ממש תפסוק בטרימה, זה מה שאתה אומר.
לא, אבל זה שונה כמו זה ירק ושם זה...
אם על המים של... לפי ברכת השם ברור שזה אדמה. המים של הירקות ברור שזה אדמה.
יוטו ברכת השם פוסק בטרימה גם שבאדמה, אז אין לו בעיה כל כך.
ברור שזה גם שמרוסק.
אוקיי, אז יצא ככה שהמחלוקת ביניהם על רסקים היא גם הופכת במחלוקת במרקים. כן, בואו נראה מהר מה הוא כותב על מרקים. איפה זה? אני פשוט לא הספקתי לעבור אצלו על מרקים. רק שנייה. טוב, אני אקריא לכם את הסיכום שלו, בזה אני מציע שנגמור להיום. מה יש שהתבשלו בהם פירות ירקות, ונרגש בהם טעם הפירות או הירקות? יש אומרים שצריך לברך להם את הברכה של הפירות הירקות שהתבשלו בהם. זה המחבר. יש אומרים שמים שהתבשלו בהם פירות וירקות שדרך לא אוכלה מבושלים ולא חיים, צריך לברך את הברכה של הפירות הירקות שהתבשלו בהם. אבל מים שהתבשלו בהם פירות וירקות שדרך לא אוכלה גם בונם חיים, צריך לברך שהכל נדבור. טוב, זה בסדר. ויש אומרים שבכל אופן שהכל נהיה בדברו, והלכה כ... טוב, אני לא לגמרי השתכנעתי פה. כי הוא לא כותב את המילה מרק, למה? אני לא יודע. ויש אומרים, הכל פה יש אומרים. כן, אז תראו מה הוא אומר. והלכה כדעה האחרונה שספק ברכות להקל. אבל אני מבין שגם הם מרק שמרק הוא שהכל. מוזר.
בוא נראה. זה התגוון.
כן, הוא עובד עם אותו חשבוינס שלוקחים פסק בשולחן ארוך, אומרים שהייתה מחלוקת ראשונים, ומה אכפת לך דבר? הוא כותב את זה פה במפורש. אף על פי שליד מים שהתבשלו בהם ירקות, דעת רוב הראשונים שצריך לברך עליהם בורא פרי אדמה, מהם ארי, פרם, ממתוספות, וכו' וכו' וכו', ולכאורה כיוון שדעת רוב הראשונים צריך לברך בורא פרי אדמה, וכן דעת מרן. אם כן, אין לחוש לדעת המיעוט, כמו שכתבנו, בלה בלה בלה, אולם כיוון שבנידון שלנו אין אנו מטלים ברכה לדעת הרוב, שברכת שהכל פותרת לכולי עלמא, אף על פי שלדעת הרוב צריך להתחיל לברך בורא פרי אדמה, מכל מקום, בזה יש לחוש לדעת המיעוט גם כשמרן צובר כדעת הרוב. ממש לא נראה לי, אני חייב להגיד לכם. צריך לשמוע דעתו של הרב ראם בעניין הזה. לא, זה נראה ממש, זה שיטה שעושה פסק ככה. ככה אני מרגיש. לא מבין את זה, נראה לי בפשטות כמו שולחן ארוך. דברר את זה גם כן, בסדר?
אוקיי.
מרק לאוכל צהריים, הלוואי שהיה. אנחנו נעצור כאן. אני רוצה לומר לכם מספר דברים קצרים.